כסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זה סיפורו של היזם והבעלים של חברת נייקי, כלומר, פיל נייט כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי. כלומר, אני מאמן אנשים להשיג יעדים באופן מעניין, חווייתי ותמיד אנושי. לפני כמה שנים התחלתי לרוץ. ניסיתי כמה אפליקציות לריצה, וכלום לא היה מדויק עבורי. כעבור כמה זמן, חבר סיפר לי על אפליקציה לריצה, שגם יכולה לאמן אותי לקראת היעד שרציתי. ניסיתי את האפליקציה והיא נפלאה. יש שם מאמן אישי שעזר לי להבין איך לרוץ נכון. לפעמים הוא מארח ספורטאים ואצנים מצליחים שילוו את האימון. עד היום אני משתמש באפליקציה הזאת. זה נראה שמי שייצר את האפליקציה ממש חשב מה הרץ רוצה. מה יתמוך בו בריצה? מה יעזור לרץ להצליח? כאילו שיוצרי האפליקציה הם אצנים וספורטאים בעצמם. האפליקציה פותחה ויוצרה על ידי נייקי. כך התוודעתי לחשיבה מאחורי נייקי ולדרך של נייקי. פעם, כשהייתי צעיר, בבית ספר בשנות ה-80, נייקי פרצו לתודעה. אני והחברים שלי ראינו את מייקל ג'ורדן נועל את הנעליים. כולם רצו להיות כמו מייק. הנעל הנחשבת ביותר הייתה אייר ג'ורדן, של נייקי, עם האוויר בסוליה. אם נחזור להיום, אין כמעט אדם בעולם שלא מכיר את נייקי. החברה מובילה את עולם הספורט כמעט בכל תחום. כל ההצלחה של החברה המיוחדת הזאת התחילה כרעיון של בחור צעיר שאהב לרוץ. בחור צעיר לא קריזמטי במיוחד. אפשר אפילו להתייחס אליו כאל חנון. בחור שהיה בו משהו מיוחד. הייתה לו בעירה פנימית. רצון חזק ונחישות להתקדם ולהצליח. לבחור הזה קוראים פיל נייט, וזה סיפורו.
כל סיפור הצלחה צריך מגע של קסם. אנחנו בחברת Magic Touch מספקים פתרונות לתמיכה טכנית במיקור חוץ עבור המוצר שלכם, ועוזרים לעשרות חברות בישראל להפוך את הסיפור שלהם להצלחה. Magic Touch at your service. להיכרות חייגו 07-22-117-117 או באתר magic-touch.net.
פיל נייט נולד בשנת 1938 באורגון, ארצות הברית. כשהיה בתיכון, הוא ניסה להתקבל לנבחרת הבייסבול, אבל לאכזבתו לא קיבלו אותו. וזה היה רגע מפנה בחייו. דווקא הכישלון הזה, במרכאות, הוביל את פיל למקום המיוחד שההיסטוריה הכינה לו. העניין הוא שכולנו לפעמים נכשלים במרכאות במשהו. פיל, בעזרת אמא שלו, החליט שאם במקום מסוים משהו לא מצליח, אז הוא ינסה משהו אחר. ההחלטה והגישה הזאת שנובעת מנחישות להצליח, תוביל את פיל כל חייו. במקרה הזה של הכישלון, אמא של פיל הציעה לו לנסות להצטרף לנבחרת הריצה. פיל הסכים, ומאז הוא רץ. פיל למד לתואר ראשון באוניברסיטת אורגון. שם הוא היה בנבחרת הריצה תחת אחד המאמנים הגדולים בארצות הברית, ביל באוורמן. באוורמן היה ידוע כמאמן קשוח. לדוגמה, פעם אחת, כשפיל הגיע חולה לאימון, הוא הלך לבאוורמן ואמר לו שהוא לא יכול לרוץ, כי הוא חולה. באוורמן שאל את פיל, מי המאמן של הקבוצה? פיל ענה, אתה. אז כמאמן, אני אומר שאתה רץ. ודרך אגב, אני עושה לך היום מבחן מהירות. פיל השיג באותו יום את אחת התוצאות הטובות ביותר שלו בריצה. לבאוורמן היה איזשהו קטע עם נעליים. הוא היה ממש אובססיבי לגבי נעליים. הוא כל הזמן ניסה לשפר ולחדש נעליים של ריצה. הוא עשה חישוב שכל גרם שהוא מוריד מהמשקל של הנעל מוסיף למהירות של הרץ. פיל היה אחד הרצים המרכזיים שעליו באוורמן ניסה את הנעליים. בגלל שפיל לא היה הרץ הטוב ביותר, אבל גם לא היה הרץ הרע ביותר, באוורמן כל הזמן נתן לו לרוץ ריצות ניסיון עם נעליים משופרות. מה שקרה זה, באוורמן היה לוקח נעליים ובונה להם סוליות שונות ומשונות. לבאוורמן הייתה סדנה ביתית שבה הוא היה יוצר חומרים שונים מכימיקלים וגומי ומנסה לייעל את הנעליים. כשפיל סיים לימודים, הוא התגייס לצבא לשנה ועוד 7 שנות מילואים. בתום הצבא הוא נרשם לסטנפורד לתואר שני במנהל עסקים. בסטנפורד, בסמינר ליזמות, פיל חשב על רעיון. הטכנולוגיה ביפן התקדמה ברמה כזאת שהם הצליחו להיכנס לשוק המצלמות ולקחת נתח מהגרמנים. בגלל שפיל היה עצן, הוא חשב שהיפנים יכולים לעשות דבר דומה בשוק נעלי הריצה. הוא למד את הנושא במשך שבועות בספרייה וכתב על זה עבודה. הוא אפילו הציג לכיתה את הרעיון, אבל כולם השתעממו. הוא קיבל ציון A על העבודה, ובזה זה נגמר. הוא לא הפסיק לחשוב על הרעיון. פיל חשב על לנסוע ליפן ולהציע את הרעיון לחברה יפנית. הוא חשב גם לעשות טיול מסביב לעולם אחרי יפן. בשנת 1962 הוא פנה לאבא שלו בחשש, כי הוא בעצם רצה שאבא שלו יממן לו את הטיול. עכשיו, זה היה בסוף הלימודים שלו. פיל, ששנה למכור, ניסה למכור לאבא שלו רעיון יקר שלא היה מקובל בתקופה ההיא. בתקופה ההיא, 26 מתוך 27 חברות פשטו רגל, ואבא שלו ידע את זה. לא רק זה שפיל ביקש מאבא שלו לממן לו את תחילת העסק, הוא בעצם גם ביקש ממנו לממן לו את הטיול בחול. עכשיו, בתקופה ההיא, זה לא היה מקובל לעשות טיולים מסביב לעולם. להפתעתו של פיל, אבא שלו הסכים. הוא תמיד רצה לטוס מסביב לעולם, והצטער שלא עשה את זה יותר מוקדם. פיל הציע לחבר להצטרף, והוא הסכים. שני החברים התחילו בהוואי. איך שהם ראו את הוואי, הם רצו להישאר. שני החברים מצאו עבודה כמוכרי אנציקלופדיות, ושכרו דירה. במשך הבוקר הם גלשו, ובהמשך היום הם ניסו למכור. פיל היה ביישן, והוא לא באמת הצליח למכור. אז הוא התפטר, ומצא עבודה במחירות טלפוניות של מוצרים פיננסיים. פיל היה מוכר גרוע, אבל הבין במספרים ועסקים בצורה טובה מאוד, ולכן הוא גם הרוויח די טוב. בשלב מסוים, פיל רצה להמשיך בטיול, אבל החבר שהתאהב בבחורה לא רצה להמשיך. פיל החליט להתפטר ולטוס ליפן לבד. פיל הגיע לטוקיו החצי הרוסה, זיכרון ממלחמת העולם השנייה. ושם הוא נפגש עם שני חברים של אבא שלו. הוא סיפר להם את הרעיון שלו, והם כיוונו אותו לשני חיילים אמריקאים לשעבר שנשארו ביפן אחרי המלחמה. החיילים פרסמו מגזין יבוא של יפן. הם אמרו לפיל שהוא רוצה להיפגש עם חברת אוניצוקה שיצרה את נעלי טייגר. הדבר שהם אמרו לו, שילמד קודם כל איך לעשות עסקים ביפן. היפנים הם שונים, הם אדיבים, אבל הם מדברים בצורה עקיפה, ואין דרך לדעת מה הם יעשו. לכן, אין דרך להיות אגרסיבי ולדחוף, כמו במערב. אז פיל קבע פגישה באוניצוקה ונסע לשם, ואיחר לפגישה שנקבעה לו. אחרי סיור במפעל, הוא התיישב בחדר ישיבות מול מספר מנהלים צעירים. הוא התחיל לדבר וחתכו אותו עם שאלה. מאיזה חברה אתה? לא הייתה לו חברה. הוא חשב מהר ונזכר בבית שלו ובחדר שלו ונזכר בסרטים הכחולים שהוא קיבל מנבחרת הריצה באוניברסיטה. הוא אמר להם בשליפה מהירה, אני מחברת סרט כחול מפורטלנד אורגון. פיל חזר על הפרזנטציה שלו מסטנפורד והסביר שחברה יפנית יכולה לחדור לשוק האמריקאי. הוא הציג מספרים, עובדות ורעיונות. הם דיברו ביניהם ופתאום קמו והלכו. פיל לא ידע מה קורה. אחרי כמה דקות הם חזרו לחדר הישיבות עם דוגמאות של נעליים ואמרו לו שיש להם כבר נציג במזרח ארצות הברית, אבל הם חשבו גם להיכנס למערב. הם שאלו אותו שאלות על ארצות הברית. הם שאלו כמה נראה לו שהשוק האמריקאי שווה. הוא ענה, בסופו של דבר, מיליארד דולר. כמובן שזו הייתה רק תקווה ולא מבוסס עובדות. לתדמתו, הם התחילו מרגע זה לשכנע אותו שיהיה הנציג שלהם במערב ארצות הברית. הוא הסכים, וביקש שישלחו למטה שלו דוגמאות נעליים, והוא יעביר להם מקדמה של 50 דולר. הם הסכימו. פיל מהר שלח לאבא שלו מכתב, וביקש שיעביר 50 דולר לאוניצוקה. הוא היה אז רק בן 24. הוא נזכר במילותיו של הגנרל מקארתור, שהיה גנרל בצבא ארצות הברית, ובמלחמת העולם השנייה הוא היה מפקד כוחות הברית במלחמה ביפנים. זוכרים אותך על החוקים שאתה שובר. תראו, פיל יכל בקלות לומר זה גדול עליי ואין סיכוי שזה יעבוד וכל מיני משפטים מורידים כאלו, אבל הבחירה שלו הייתה לבטוח בעצמו ולהיות נחוש להצליח. ככה זה נראה כשבן האדם נלחם על עצמו ועל השאיפות שלו. פיל סיים את ענייניו ביפן והמשיך לטייל במזרח, בתאילנד, וייטנאם ועוד. הוא טייל באפריקה ואז במזרח התיכון, כולל ישראל. הוא המשיך לטורקיה, איטליה, צרפת, גרמניה, וראה את אירופה המשתקמת מהמלחמה. בכל הדרך הוא קרא ספרים ולמד את חוכמת המקומות שהוא ביקר בהם. אחד מהספרים שהוא קרא היה של הגנרל פאטון. רגע אחד, בואו נתעכב שנייה על הגנרל ג'ורג' פאטון. הוא היה גנרל אמריקאי ששירת בחזית אפריקה ואירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה. הוא היה אחד מהקצינים המבריקים והקשוחים ביותר שהיו. הגנרל הגרמני המבריק רומל והיטלר עצמו חששו ממנו בגלל יכולות הביצוע המדהימות שלו. הוא נחשב גיבור בארצות הברית. עשו עליו סרט בגלל שהוא היה כל כך אהוב ושנים בקיצור, אני יכול לעשות עליו סדרת פודקאסט שלמה, ואולי אני עוד אעשה, אבל לא כעת. בכל מקרה, פאטון אמר, אל תגיד לאנשים איך לעשות דברים. תגיד להם מה לעשות, ותן להם להפתיע אותך עם התוצאות. זה עוד משפט שישרת אותו בהמשך. אחרי 4 חודשים, כשהוא היה כבר בבית, הוא ראה שהנעליים עוד לא הגיעו. הוא שלח מכתב לאוניצוקה, והם כתבו לו שהנעליים בדרך. בינתיים, עד שהנעליים יגיעו, הוא המשיך בלימודים שלו של ראיית חשבון, והתחיל גם לעבוד בחברת רואי חשבון. כשנה אחרי הפגישה, הגיעו הנעליים. הגיעו 12 זוגות נעליים. מתוכם, הוא שלח 2 זוגות נעליים למאמן העבר שלו, באוורמן. הוא שלח את הנעליים לבאוורמן, כי באוורמן היה זה שהכניס לו את המודעות לגבי נעליים. פיל היה בטוח שזה יעניין את באוורמן. באוירמן נהג לומר, הפחדנים לא התחילו, והחלשים כבר נכנעו. נשארנו רק אנחנו. פיל מצד אחד אהב את באוירמן, ומצד שני פחד מבאוירמן. מה שבטוח זה שהוא הריץ אותו. הלו, פיל נייט? כן? שלום, זה ביל באוירמן. ראיתי את הנעליים ואני רוצה להיפגש. אוקיי. מצוין. תגיע אליי ביום שבת בשעה 11. סגור? כן? אז באוירמן ביקש להיפגש עם פיל. האמת שרוב הסיכויים שאת הפגישה באוירמן ביקש במכתב, אבל ככה נוח לי לדמיין את השיחה. הם נפגשו, ובאוירמן אמר שהוא רוצה להיות שותף של פיל. פיל הסכים לשותפות של חצי חצי. הם נפגשו אצל חבר של באוירמן שהיה עורך דין כדי לחתום. העורך דין אמר לפיל, 50-50 זה לא כל כך טוב למאמן. הוא לא רוצה להיות הבוס, והוא לא רוצה להיות באימותים איתך אף פעם. אולי נעשה את זה 51-49, יהיה לך את כל השליטה באופרציה. פיל הופתע, וכמובן שהסכים. פיל ביקש מאבא שלו $1,000 כדי להזמין סחורה. אבא שלו היה נגד העסק. הוא אמר לו, לא שלחתי אותך ללמוד בשביל להתעסק בשטויות. אמא שלו שמעה את זה וישר הלכה והוציאה $7 וביקשה לקנות נעליים. זו הייתה הדרך שלה לתמוך. היא הייתה בעצם הלקוחה הראשונה שלו. בסוף, אבא שלו נתן לו את הכסף, והפעם הסחורה הגיעה מהר. פיל שכר מסעית והביא את הארגזים לבייסמנט, למרתף, בבית שלהם. פיל עזב את העבודה שלו והתחיל למכור נעליים מהרכב שלו. הוא נסע למסלולי ריצה בכל המערב והציע לרצים ולמאמנים את הנעליים. היי חבר'ה, אני רואה שאתם אוהבים לרוץ. יש לי משהו מדהים עבורכם. נעליים מצוינות שמתאימות לריצה. למה שניקח נעליים חדשות? יש לנו כבר נעליים. כן, אבל הנעליים האלו זולות יותר, והן הולכות לכבוש את השוק, והן ממש נפלאות. אז מה? למה לנו בכלל להקשיב לך? כי גם אני רץ. קוראים לי פיליפ נייט, ואני רצתי באוניברסיטת אורגון, תחת המאמן ביל באוירמן, שהוא גם השותף שלי. באוירמן? אז אם הוא בפנים, גם אני רוצה לנסות. כן, גם אני, גם אני. השיטה של פיל למכור נעליים עבדה. בתור אחד שלא הצליח למכור אנציקלופדיות, הוא מכר נעליים מעולה. בשבילו זה לא היה למכור, אלא ממש שליחות. אנשים התחילו לשלוח מכתבים ולבקש שישלח להם נעליים בדואר. לפעמים אנשים פשוט הגיעו אליו לבית, והוא מדד להם בבית נעליים ומחר להם שם. פיל מחר את כל הסחורה, והפעם הוא הזמין סחורה $3,000. אבא שלו סרב לתת לו את הכסף, אבל נתן לו מכתב ערבות לבנק. פיל קיבל הלוואה מהבנק והזמין סחורה. באחת מהנסיעות של פיל לקליפורניה, ניגש אליו בחור צעיר שהכיר אותו עוד מסטנפורד. הוא גם היה בנבחרת הריצה של סטנפורד. הוא עבד כעובד סוציאלי, ובסופי שבוע הוא מכר נעליים של אדידס. פיל הציע לו למכור טייגר. ג'ף ג'ונסון, זה שם הבחור, סרב בנחמדות. בערך חודשיים אחרי שפיל התחיל למכור, הוא קיבל מכתב ממישהו בניו יורק שהורה לו להפסיק למכור טייגר. הוא מכר טייגר במזרח ולטענתו יש לו זיכיון בארצות הברית. פיל שלח מכתב ליפן לאוניצוקה לגבי זה. הוא לא קיבל תשובה. פיל החליט לטוס ליפן, לבדוק עם אוניצוקה מה קורה. כל הדרך הוא חשב, האם זה הסוף? הוא נזכר בריצות שלו, והחליט שהוא מעולם לא נכנע בריצות, וגם עכשיו, כישלון זה לא אופציה. פיל הגיע ליפן. הוא התקשר לאוניצוקה והשאיר הודעה. אני פה ואני מבקש פגישה. חזרו אליו ואמרו שהוא לא יכול לבוא לפגישה, אבל ייפגשו איתו במלון שלו. פיל נפגש עם הנציג במלון, ואחרי עוד יום שהוא היה בלחץ, קבעו לו פגישה באוניצוקה עצמה. מר אוניצוקה עצמו הגיע לפגישה. הוא אהב את פיל ונתן לו עוד שנה של בלעדיות במדינות המערב. פיל בשמחה הזמין סחורה בעוד $3,500. הגיע שנת 1965. ג'ף ג'ונסון, שקיבל בזמנו מתנה נעלי טייגר מפיל, שלח מכתב שאמר שהוא אוהב את הנעליים, והרבה אנשים ראו את הנעליים עליו. פיל שלח לו מכתב חזרה, שבו הוא הציע לו להיות סוכן מחירות של הנעליים. ג'ף הסכים בשמחה. ג'ף התחיל לשלוח לפיל הרבה מכתבים. רגע, בואו נשים שנייה דברים בפרופורציות הנכונות. כשאני אומר הרבה מכתבים, אני מתכוון להרבה מכתבים. הוא היה אנרגטי, נלהב ואובססיבי לגבי הנעליים. מה שכן, בסופי השבוע הוא מכר יפה מאוד. לקראת סוף אותה שנה, פיל שלח מכתב שבו הוא מספר לג'ף שהוא בחובות. ג'ף ג'ונסון השיב למכתב בבקשה מוזרה. הוא רוצה להיות עובד במשרה מלאה והוא כבר התפטר מהעבודה שלו. פיל שקרא את זה הסכים. הוא היה בגישה של אם כבר להיכשל אז עדיף עם חברה משלי. בינתיים הבנקאים לחצו על פיל מאוד. הם היו לחוצים שהוא גדל כל כך מהר, וביקשו שהוא יעט את הקצב, הלוואי עלינו. פיל ישב בשקט, ושיחק אותה תמים, ואמר כן להכל, אבל המשיך להזמין סחורה בקצבים הולכים וגוברים. ואז היה חוזר לבנק שוב, כדי לבקש עוד כסף. כך כל פעם הוא היה מוכר את הנעליים, מחזיר את ההלוואה, ומזמין בכמות גבוהה יותר, ובסכומים גבוהים יותר. הבנק נבהל מזה שפיל לא שמר כסף והיה עסוק בצמיחה מהירה כל כך. הבעיה אז הייתה שהיו רק שני בנקים ולא היו עדיין בנקי השקעות. בנוסף, אוניצוקה תמיד שלחו את הנעליים באיחור. פיל החליט לחפש עבודה אמיתית. הוא התחיל לעבוד כרואה חשבון. הוא שם את השכר שלו בחברת סרט כחול, שמעכשיו נתחיל לקרוא לה בלו ריבון, בגלל הקונוטציה המסוימת שסרט כחול מעלה לנו. וכך, הוא הראה לבנקים נכסים ויציבות, שזה מה שהבנקים כל הזמן ביקשו ממנו. ובינתיים, הוא למד מה גורם לחברות ליפול ומה להצליח. בשלב הזה, באוורמן עבד על רעיונות לשיפור הנעליים. שנה קודם לכן, בשנת 1964, הוא היה ביפן, לאולימפיאדה, ונפגש עם אוניצוקה. הם אהבו אותו מאוד, והוא היה עסוק מאותו רגע בלשפר את הנעליים. הוא שלח להם רעיונות ליפן, והם לא התייחסו אליו. הוא המשיך לנסות שיפורים על נעליים, ושלח מכתבים ליפן באופן קבוע. בסוף, אוניצוקה הגיבו ועשו שינוי בנעליים, שיתאימו לרצים האמריקאים. כשבאוורמן קיבל את הנעליים החדשות, הם היו הצלחה עצומה ועזרו לרצים שלו. ג'ף ג'ונסון ביקש תקציב לפרסום מפיל, ופיל, שלא ראה סיבה לפרסם, הסכים כדי להוריד את ג'ף ג'ונסון, שהיה קצת נודניק, מעליו. ג'ף פרסם באזור שלו, וזה עזר למחירות הנעליים לצמוח. ג'ף היה רושם את שמות הלקוחות שלו, והוא היה שולח להם מכתבים לקריסמס, לימי הולדת, ואחרי כל מרות שהם היו מסיימים. הם אפילו היו כותבים לו חזרה. הוא תמך בהם בעצות רפואיות. רק שתדעו, בתקופה ההיא לא באמת הייתה דרך לקבל מידע רפואי לרצים. ג'ף ג'ונסון קיבל מכתבים של פידבקים על הנעליים, והתחיל ליישם רעיונות שהציעו לו. בעקבות אחד מהמכתבים ובקשה של מישהו שמה, ג'ונסון הלך לסנדלר וביקש ממנו ליצור קריות רכות בנעליים. הרץ שביקש את הקרית שבר את השיא האישי שלו במראטון של בוסטון בעזרת הקרית. פיל שלח את הרעיונות של באוורמן ושל ג'ונסון לאוני צוקה, כדי שיכניסו לתוך הנעליים שלהם את הרעיונות. אתם זוכרים שסיפרתי לכם שאוני צוקה אישרו לפיל רק אזור מסוים בתוך ארצות הברית? אז ג'ונסון חרג מ-13 המדינות שהוקצבו להם, ומחר בדואר ל-39 מדינות. פיל שכר דירה קטנה, סוף סוף, וכמובן מילא אותה בארגזי נעליים, חוץ מהדברים שלו של המגורים. תראו, כשאני בוחן את ההתנהלות של פיל נייט, אני לא יכול שלא להזדהות איתו. לי זה נראה שפיל הוא בחור פשוט, קצת חסר ביטחון, שטוב בהמון דברים, אבל בשום דבר הוא לא הכי טוב, כביכול. בעיניי זה דווקא מקור של עוצמה של פיל. הוא נחוש להצליח, ובגלל שדברים לא באים לו בקלות, הוא יצר לעצמו הרגלים שעוד יעזרו לו בעתיד. הרגלים כמו לעבוד חזק באימונים ובעסק. פיל דאג שיהיה לו מנטור חזק לידו. אולי כדי שיהיה מישהו שיגיד לו מה לעשות ואיך לעשות, כשהוא לא בטוח בזה. בקיצור, הוא כל כך מזכיר לי אותי בתקופות ארוכות בחיים שלי. לכן קל לי להתחבר אליו. היכולות והתכונות הללו שהוא פיתח בהרבה מאוד מובנים, הולכים להיות אותם ההרגלים שיכניסו אותו לצרות לפעמים, אבל הם גם יהיו מקורות העוצמה שלו, ברכבת הערים הכל כך מרתקת שהחיים שלו הולכים לעבור. בפרק הבא נפגוש את חלק מהאתגרים שפיל הולך לחצות בדרכו שלו. אנחנו נראה איך אדם רגיל פותר דילמות ואתגרים שלפעמים נראים בלתי ניתנים לפתרון. אנחנו נפגוש את היצירתיות שאיתה פיל חצה משברים וקשיים. אנחנו גם נפגוש את חבורת האנשים המיוחדים שתמכו בפיל והיו כל אחד ראש גדול בצוות שיצר את אחת מהחברות המרתקות בעולם. צוות שהונהג על ידי אדם רגיל ופשוט, אבל עם אתוס שלא נכנעים לעולם. האדם הזה נקרא פיל נייט. החזון שלי בחיים הוא לראות כל אדם מסביבי, מצליח ומאושר. בגלל זה יצרתי את הפודקאסט. דרך נוספת לקבל השראה וללמוד איך אפשר יותר בחיים, היא לעשות את סדנת מהות, כמו שאני עשיתי, לפני בערך 15 שנים. אני ממליץ בחום. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. יכול להיות שכן, אבל אין דרך אמיתית לדעת. את השיחות האלה בעצם, אני מדובר. כן, כן, זה אני זה שעושה את הדמויות. אמנם אין דרך לדעת מה באמת נאמר, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.